شعور مقدس لاتحاد הילד العذار ونعرف شمعون يسحكي يشمي روح أوروبي أسرى الشم ألغو يقد له للتوراة ولمطاع ولمعاتين طويل كل دبر شيء يحبه تعرف الحمص ואפילו אין בו חומס בועיים, וכטעם מחומס. כלומר שהסירו על החומס בכל מוגם אסור להשאותו בפסח. קורא לכם בתוך שולחן אורחם קוצר, סימון פ"ב, בקוד השאות חומס בפסח. מי שיקרא את הסעיף הזה, אחרי שהוא ידע מה מסביב בסעיף הזה, אז הוא יבין שיש פה מועות, המחזיק, את המרובה, דברים שהפוסקים דנו ודשו בזה לאורכם ולרוחבם, אבל התמצית של ההלכה זה פה, רק צריכים להסביר את זה, אולי עלולים לטעות או לא להבין מה כמוס בזה. הרי אסור מן התורה להשות חמץ בפסח. חוץ מאיסור אכילת חמץ, יש איסור השהיית חמץ. אז איזה חמץ אסור להשות? לא פשוט. איזה חמץ אסור לאכול? יותר ברור, יותר פשוט. גם בזה יש חילוקי דעות, אבל אנחנו מחמירים עד הקצה האחרון, שאפילו התבטא לפני פסח, אפילו משהו, אז אסור לאכול אותו בפסח. אבל להשות, אנחנו נדברו על עניין השהיית חמץ. בל ירוא ובל ימוצא. מה אסור להשות? יש איסורי בל יראה ובל ימצא מן התורה, ויש איסורי בל יראה ובל ימצא מן רבנן. רבנן שרבנן החמירו שגם דברים שמן התורה מותר, אז פה הסעיף הזה לא נכנס לחסד חילוקים, דאורייתא דרבנן, אלא הלכה למעשה. כל דבר שיש בו תערובת חומס, ואפילו אין בו חומס בועיים, רק טעם מחומס, יש ממשו ויש טעמו, יש ממשות של חמץ, פירור של חמץ, ויש רק הטעם. דהיינו, היה חמץ בתערובת, הוציאו אותו, הגוף שלו לא נמצא, אבל התערובת קיבלה טעם של החמץ. אז גם זה אסור. אבל דבר שלא היו בו חומץ כלול, אלא שנתבשל בפרי חומץ, אפילו היו הכלי בן יומה, היינו שבשלו בו בתוך סבא השעות, שנכבוש בכלי חומץ, כידוע כבוש כמושל, אותו לא אשורה בפסח. ודבר שנתבשל לו נכבוש גודם פסח. אבל אם נתבשר לו נבוא עם הפסח בפני חמץ הימים לבערו, במקום הפסד מרובה ישאל מרה הרע. אז זה הפסד מרובה, זה עוד שאלה, וגם זה המורה הרע יצטרך להכריע. יש הפסד מרובה תלוי לפי השואל, לפי עושרו ועוניו. יותם בביסדה, אמונו בזו נגלתה, העושיר לפי עושרה. או המורה הרע צריך לשקוע לפי העניין, לפי מה שבא לפני. אז כתוב בו המקור, בערוד המטה, סימן תמה בסעיף א' האחרונים. מיהו יש אומרים על ליבו דה הרמבום שאין איסור להשות אלו כשיש בתערובת כזה יבחרי הכילת פרס. כעיון במפורשי הרמבום פרק רביעי מרקות חמץ ומסור את החוב שמניק. ועין לשער הסיון שפרש בעל הלכת השולחן ערוך שעבר אפילו אין בו כזה יבחרי הכילת פרס, מפני שבחיבורו כסף משנה פרש כן דעת הרמבום, מסתם בו כשהעתיקו בשולחן ערוך גם כן כוונות הכך. חפור קדמו ערוך שתהיה לזיתים. אז כתוב בו, הבאנו בהערות דבר שלא מובא בתוך הסעיף, זה כולה יותר. יש מפרשים לדעת הרמב״ם שדבר שאין בתערובת כזית בכדי אכילת פרס, דענו יש כזית, אבל בתוך כדי אכילת פרס אין שיעור, לא אדם אם הוא יאכל שיעור של אכילת פרס, דענו שלוש ביצים או יש אומרים ארבע ביצים, אדם שאוכל את זה, ובתוך זה אם יהיה כזית אסור להשות. אם בתוך שיעור של אכילת שלוש ביצים, ארבע ביצים, יש בתוך זה כזית, דהיינו, אם השיעור הוא, נניח שהכזית זה חצי ביצה וזה ארבע ביצים, אז זה חלק חלקי אחד משמונה, כשהוא יאכל את כל שלוש ביצים, בתוך השיעור שלוש ביצים, בתוך התערובת הזאת, אז הוא נמצא בשיעור הזה, הוא אוכל כזית חמץ, אז השיעור הזה מחשיב את זה, ואז אסור גם להשות אותו. יש ככה אומרים על ליבת הרמב"ם, דהיינו שהוא מקל, לא חייב לבאר רק במצב הזה, אבל אם יש כזית, אבל היא לא בכדי אכילת פרס, אז אין בעיה. זאת אומרת, יכול להיות מצב אפילו בתוך קופסה, שיהיה בה הרבה שימורים, הרבה דברי מאכל מעורבים, לא מדבר על דברים שהם בעין, אלא שיש תערובת, יכולת להביא לו כמה וכמה זיתים, אבל זה כמויות גדולות, אז אפשר להפשוט את זה. מי הוא? בתשובה זה מורה לו הרב רבי חי יצחק הלוי, שהוא בא בשוק גנזי מלאכים, נראה זה נקד בשיטות שאין זכר לבית בפעול מכזה ובפעול להפס. כי כתב שם, לעניין מין סוכר שאין הוא דק, אלא חתיקות חתיקות, אני נגרוע על מגסגס, שסולך לבודגה, אם הם עושה כזה בכלי אכילה פרוס, היום לבערה. וכבר בודגנו מבלילות הסוכר, ונמצוא בהם כזה בכלי אכילה פרוס, וערנום. כך כתוב פה, במקור ראיתי עכשיו בכתב יד שלו בעצמו, לא כתוב ערנום, כתוב וערום. כנראה יום הכבר בודגנו וערום, כנראה זה לא שייך לו. בדקנו, כנראה סוחרים או אנשים שהחזיקו את זה, אז כדי לבדקנו את זה, ראינו שיש, אז הם בערום, דיינו הבעלים, בערום הם בערום. והם שפור לצדיק. אחר כך מובד של עוד נושא של טעם כעיקר, מי שלמד יורד דעה, אני מקווה שאין פה מי שלא למד, אז יודע מה המושג הזה, שהרי מחלוקת יסודית בראשונים, מחלוקת קיצונית מן הקצה עד הקצה, בדין של טעם כעיקר, אם זה מדאורייתא או מדרבנן, ואיך להכריע גם להלכה, דהיינו, דבר שמין בשאינו מינו, כשיש שני דברים, תערובת של דבר בדבר אחר, למשל, כמו אם אנחנו מדברים פה על, על תערובת חמץ, אז מה יש כתוב, כגון המוריוס ושחור מודי, كنت حبابا لي وش كان زمان شل طباهيم אז يمكن אז زي تعرفت دعينو ايش فو دوارين شل شيخار من عرب بوكمح شذا من حمشت من الدقان אז انا نوتن طعم كمان شذا مين بشينو منا مين بمينو لو نوتن طعم ام اذا كمح بكمح كمح حمص وكمح لو حمص אז ايش محلوك الدولا ايش عمرين دارثا ايش عمرين دار بنان אז فو راك نخلي فو بكيتور راك نخلصو راك الاسئله اخ مخرعين אז השתיל הזה, אם פה אותו אומר שדעת השולחן ערוך זה דרבנן, ככה יש איזה קצת כנראה בדייק ואיזה סעיף בשולחן ערוך שפה באור החיים ככה נראה. אבל למעשה ביורי דעה מכריע מרן כמו רבנו תם, שטעם כעיקר דיורי דעה. אז לא ברור דעת מרן, לך אורי יש סתירה, באור החיים פוסק שזה דרבנן, ביורי דעה פסק שזה דיורי דעה. גם בדעת הרמב״ם אין בעניין הזה דעות בדבר ברור, הדבר לא מפורש, יש אומרים שזה דרבנן, יש אומרים שזה רבנן, זה מבוכה גדולה. בכל אופן, מכל הדברים האלה נבנה פה הסעיף שלנו. כדי שנבין את זה יותר טוב, אז נראה את ההלכה ברמב״ם. הלכות חומס ומסע. טוב, אני, כן, אישה, אם אני אעריך, אז אני לא נגמור, אז אני אקרא ממש ראשי חרוגים, מה שנוגע לשאלה, מה שנוגע לעניין שלנו. כותב פרק ראשון על החובוב, אין חיובים קורא, אלא על אכילת עצמו של החומס. אבל עירוב חומס, כלומר כותו הבובלי ושחור מודי וכל אדם עלה מדבר שעמל מעל ובועה, אם החולם בפסח לא גב, אין בו קורא שנאמר כל מחמס ולא זוכלו. חיוב קראת, הם אוכלים חמץ ממש. תערובת חמץ, אין בזה חיוב קראת, יש בזה רק לב. כל מחמס הוא לא תחילו, אז הוא לוקה. לוקות הרבית. ומה דברים אמורים בשביל אחר כזה את חמץ בסך התערובת, בכלי החילות שולש ברסים, הוא שלא גם מן התורה. אבל אם אין בתערובת כזה, בכלי החילות שולש ברסים, חבי שעשו לו לאכול, אם אוכל אינו לדע. אלא מכין אותו מקדמדות. אם זה אין כזה, בכלי החילות פרס, אז זה לוקה מדרבנן, מקדמדות. אז יש, אם כן, שלוש דרגות. על מעט, פחות מכדי כזית בכלי אכילת פרס, מכת מרדות, כזית בכלי אכילת פרס לא גא מן התורה, חמץ ממש, אכל כזית הוא חייב כרת. הרמב"ם פה משיג על הרמב"ם, למה הרמב"ם אומר שכותו הבבלי ושחור מודי, יש בזה כזית בכלי אכילת פרס? לפי הגמרא, לפי הריף, מבואר, שאין בזה כזית בכלי אכילת פרס. אז עונה לו הרב המגיד, מה זה משנה? לא משנה המציאות, יש בזה אכילת פרס, אין בזה אכילת פרס. הרב אומר מה הדין? אם יש אפשרות שאדם יאכל במהירות, גם בכותה הבבלי, נכון, אתה צודק, שבאכילה בינונית של בני אדם, אז לא, אין כזית בכלי אכילת פרס. על זה מה שמדובר בגמרא ובריף, אז זה... באכילה רגילה, אכילה רגילה שאוכלים את זה, אין כזה בכלל חפש. אבל אם האדם הזה אכל את זה במהירות, ובאכילת פרס שלו, وكم يوفر كزايد أز وكم كلمة حي كخومه وأنا ومرشي إنزو أسوق شربل وكبر بير دير بما هو تلو يوفر تدوقوا بشاخل بقل وكساي بخلاك الأطفال أفر بيش بدر أخي لوثان إن شو مشي أول زاد في ذلك كنت لبني هذا وذاك هذا وبعد أخوك كون كنت أحبه بلي كل ما قال ما خلا بدي لقى نخل تصدق שבכותה בכותה הבבלי, באכילה רגילה, אל כזה בכלל אכילת פרס, אבל אם הוא כן אכל את זה בכלל אכילת פרס, זה לא, לא אומרים מה, בטלה דעתו אצל כל אדם, במציאות הוא אכל כזה בכלל אכילת פרס, אז לכן הוא חייב על זה לא כן. זה הלכה בפרק ראשון, הלכה הבא, לגבי העניין של איסור אכילה. כמובן, זה לגבי פסח עצמו, לגבי שהייה של החמץ, מה שעבר לאחר הפסח, זה תלוי אם אדם עבר על בלי רד או ראית או לא. מי שראה ככה, ראה חמץ אחר הפסח, אסור בענה, זה כנס מדרבנן. כמה שאדם עבר על בלי רד, צריך לדעת, אם שזה צריך לדעת, אם עבר על בלי רד או לא עבר. אם עבר על איסור בלי רד או ראית, אז כנסו אותו. אם לא עבר על איסור בלי רד או ראית, אפילו שמדרבנן הוא עשה עבירה, אסור היה לעשות את זה, אבל לא כנסו אותו על החמץ. אז לכן, אם בפסח היה דבר שמותר באכילה, ואחרי פסח זה יתערב, על תערובת של חמץ גם לא גזר. פרק ד', פרק ד', הלכה ח', אומר הרמב"ם ככה, תערוב את חומץ, עוברים עולהו משום בלי רואה ובלי מוסה, כהן המוריוס ופתוח הפובלי ושחור המוזי שעושים אדון מן הגמא. וחוק יוסה באלו מדברים מן החולים, אבל דבר שיבטרו את חומץ ואינו ראוי להאכילו, הרי זה המותר לגיים בפסח. המוריוס, כותו הפובלי, זה דברים של תערוב את חמץ, ועוברים על זה משום בלי רואה ובלי מוסה. אבל כל זה בגלל שזה ראוי להאכילה, אבל אם זה דברים שלא ראויים להאכילה, אפשר להשאיר אותם בפסח. פה הרב המגיד אומר ככה, המקור של ההלכה הזאת זה משנה במסכת פסחים. המשנה אומרת אלו עברים בפסח, יועז וחותו הבבלי, מה זה אלו עברים בפסח? מסביר רש"י וגם הרמב"ם בפירוש המשנה הזאת מסביר ככה, הכוונה אלו עברים בפסח, פירושו עוברים עליהם בבלי רואה ובלי מוסה. התוספות מביאים פירוש אחר, פירוש רבנותם. בהתחלה הם מביאים מישהו שמפרש הריבה, שמפרש דומה לפירוש רש"י. הכוונה, מה שכתוב אלו עברים, הכוונה שזה עובר מן העולם. רש"י אומר שזה עבירה, עוברים על בעלי רד או רד. אבל רבנו תם לא מסכים לזה. רבנו תם טוען, הרי כל הדין פה זה רק תערובת חמץ. כל התערובת חמץ, מאיפה למדנו כתוב כל מחמסת, אז יש ריבוי. אז מאיפה אתה נכניס את זה שזה גם עוברים על זה בעלי רד או למוסה? אומר רבנו לא. לא עוברים על זה בלי רואה ובלי מוסה. מה כן? מה שכתוב עוברים, פירושו מעבירים אותו מהשולחן. לא אוכלים את זה, אבל זה איסור דרבנן. מן התורה אין איסור לעשות את זה, כי התערובת הזאת, זה לא, 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 התערובת כזאת, אין איסור בלי רואה ובלי מוסה. הרמב"ם סובר שזה עובר בלי רואה ובלי מוסה מן התורה. אומר הרב המגיד, כל זה מדברים שאם יש תערובת כזאת, זה אכילת פרס. אבל אם אין בתערובת כזית בכלל אכילת פרס, מותר להשאות אותה בפסח. ככה משמע מדבריו. פרש פרג שלישי, אלו עברים בפסח כותו הבבלי, אלו עברים בבלי רואה ובלי מוסה וכן פרש הג'ואני, וכל מדבר פרשו שרבנו פוסק שאין בתערובת חמץ לא באכילתו, אלא אם כן אוכל כזית חמץ בכלל אכילת פרס. ובוודאי לדבריו הוא הדין שאינו עבר עליו בגיום, אלא בתערובת שיש בו כזית בכלל אכילת פרס. וזהו שקודם כמובן כותו הבבלי, אתם שהזכיר פרק ראשון, שיש בו עם גזי בכדי אכילת פרש, וזה הפסוק ובעיגור. הוא אומר, נכון, הרמב״ם לא הסביר מפורש, הרמב״ם כותב, תערובת חמץ, עובר על בלי רואה ובלי מוסה. נתן דוגמה של מוריוס וכותו הבבלי. ובפרק ראשון אמרת שמוריוס וכותו הבבלי, זה דברים שיש בהם כזית בכדי אכילת פרש. אז אם כן, אז כשאתה אומר לי, את האיסור של בלי רואה ובלי מוסה, אתה מתכוון מה שאמרת בפרק ראשון. אז אם בפרק ראשון אמרת לי שהדברים האלה, אם יש בהם שיעור כדי אכילת פרס, אז אם כן אני מבין שאם אין, שדברים אחרים שאין בהם כזה בכלל אכילת פרס, מותר להשאות אותם. הוא אומר ככה, זה העיקר. פלא גדול, מגיד משנה, הרי הוא בעצמו קרא לנו קודם, הוא הסביר שבן לא, שבן לאמיתו של הדבר בכל תחבור, אבל אין כזה בזה אכילת פרס. רק אז מדברים על שהאדם הזה יאכל את זה בכזה אכילת פרס. אבל באכילה, כשאנחנו דנים על איסור השייה, אי אפשר לדון אם אדם יאכל את זה במהירות, לא לפי דרך האכילה. בכל דין התורה דנים לפי הדרך כלל. זה, כן, זה פלא, שכבר קסם משנה כבר שואל את זה. בכל אופן, יש מביא אחר כך, יש מנגוענים סוברים שאפילו בפחות מכן עבר עליו. והם ראיתי מי שמפורש בדברי רבינו כך, שאף על פי שאין הוא עבר באכילות החיות בביעורה. דהיינו, יש מפרשים ככה, והוא מביא אחר כך שזה רבינו משה הכהן, הרמ"ח, הוא סובר שיש חילוק לגבי דין אליו, זה תלוי אם יש כזה בכלל אכילת פרס, אם אין כזה בכלל אכילת פרס, אין לב, לא לוקה. אבל לגבי דין בלירה ובלמצא, אפילו שאין כזה בכלל אכילת פרס, יש איסור בלירה עם התורה. הדין של אכילת פרס זה רק נאמר לגבי האכילה, לא לגבי דין השייה. בסופו של, למרות שהמגיד משנה כתב בהתחלה שככה הפסק הזה זה עיקר, בסוף הוא קצת נראה שיסתפק בזה. כתב קבוע לרבן, הוא צריך לו לעיון. נראה שהוא לא... קצת חזר בו בשורה האחרונה. בכל אופן, בא מורן בכסף משנה, אומר לו, נראה לי שהרמק צודק, רבנו משה הכהן צודק, יש חילוק. ההיתר של בכדי אכילת פרס, שאין בזה לב מן התורה, זה רק לגבי אכילה, אבל לגבי דיני בלירה זה שונה. הוא מסביר פה את החילוק, הוא אומר, מה ההבדל? ההבדל הוא, הסברה ככה, כשדברים על אכילה, אדם שאכל כזית ולא בכדי אכילת פרס, דיינו, כשהוא אוכל יותר מכדי אכילת פרס, אז רק אז יש כזית, אז פירושו, אין צירוף בין החלק הראשון לחצי זית הראשון לחצי זית השני. זה כאילו אכלת היום חצי זית, גם אכלת חצי זית. אם אדם יש לפניו איסור, הוא אוכל חצי זית, ואחר כך הוא אחרי הזמן, הוא אוכל את החצי זית, אחר הוא לא מתחייב. אז לכן פטור מן התורה, רק מאיזה מכת מרדות מדרבנן. אבל לגבי בלירה, זה לא קשור לאכילה בפועל. במציאות, המאכל הזה שאתה משה אותו, יש לך פה חבילה, יש לך פה קופסה, יש לך מאכל בתוך הכלי, יש בתוך זה כזית, בסך הכל. הכלי מצרף את הכל לדבר אחד. מה זה משנה שבאכילה זה לא מצטרף, באכילה רגילה. בלי להיכנס מה יהיה אם אני אוכל את זה באכילה מהירה. אפילו שבאכילה הכי מהירה אי אפשר יהיה לעשות כדאי בזה אכילה פרס. חייבים על זה מן התורה, בל יראה ובל ימצא. זה שיטת מרן בכסף משנה. אמרתי לכם, זה דברים שחוקים זרועות עולם, אבל רק כדי להבין את ה... להתאים את העניין כדי לראות מה שהחתם סופר אומר. מה הסברה? כיוון שהאיסור ניכר על ידי הטעם, הרי כאן חמץ לפנינו. חצי שיעור אינו אסור, אלא משום דחזה להסתר רופא. היי, זה מעורב ביותר מכדי אכילת פרס, אי אפשר לבוא לידי שיעור לעולם. אז נכון, אבל... אז אבל לכן הטעם אינו כעיגול לעניין איסור אכילה. אז נכון, לגבי, אפילו שהדין הוא שטעם כעיקר, אבל פה, כיוון שזה לא בכדי אכילת פרס, אז זה לא מסרף. אבל היה בלירה, מה זה? זה לא קשור לדיני האכילה. אז כזה ידבר לנו, אבל הרבה לא יודע על זה. ככה זה, כמובן, ככה מסבירים פחות או יותר את החילוק. מה ההלכה למעשה? יש פה עכשיו, אם כן, יש לנו שתי שיטות שיש בהם נפקא מינה גדולה לדינה. לפי שיטת המגיד משנה, בדעת הרמב״ם, אז רק אם יש כזית בכלל אכילת פרס, אסור להשות, פחות מזה מותר. לכאורה, הוא לא כתב האמת מפורש מותר, אבל ככה פשטו את הדברים, והכסף משנה אומר לו, שזה עוברים על זה, איסור דארת. כותב כף החיים, מביא את השתי, בסימן תמב, את שתי השיטות, הוא כותב שכל האחרונים פסקו כדעת הכסף משנה. סימון תמה בסעיף קטן ג' כותב מג'יב משנה וכך וכך מורה בקסף משנה כתב לא, לא שנו לא, יש כזייל, אין כזייל, כתב עולה שבת ככה משמע, יש גמרן, גמרן משמע מדברי הרן ככה, וכן עיקר خلنا ردع المجن ابراهام ولي ربا وتعالى وخل كده حق يعقوب سكمات احرونيم كده عطى بوسكيم افلو دليل بكذا بهاك الفراس عبر ببل الرا وخل كده بمكر حيين وخل كده بقرا ربي زمان حي ادم غل לא ניכנס פה לפרטי פרטים, מי שירצה ילמד את זה בפנים, הם דנים אחר כך אם יש חילוק בין מין שאינו מינו ובין מין במינו. במין במינו יש יותר קל, כי מדאורייתא מין במינו בטל ברוב. מין שאינו מינו, אז למאן דאמר טעם כעיקר דאורייתא, אז יש איסור השהייה דאורייתא. אבל מסקנה בסופו של הדבר למעשה שכמו זה כמו שמה שבסופו של הדבר כתבנו בשולחן ערוך המפוצל שלמעשה גם יש דברים שמותר מן התורה להשעות אבל יש איסור מדרבנן להשעות והנפקא מינה בין הדאורייתא לדרבנן זה רק לגבי כשעבר עליו הפסח אז לכן כאילו אז בעצם אז בדיני השהייה זה לא כל כך משנה רק אם יהיה חמץ שעבר עליו הפסח אז הרב שיהיה לו לפעול לפניו השאלה הזאת יצטרך לברר בדיוק את פרטי הפרטים לכן לא נכנסנו לזה לנושא הזה פה עכשיו יוצא, עכשיו נחזור לתשובת מהר"י יצחק הלוי שפה הוא כתב סוכר אם ימצא בחזה בזרעי כלפה חייב לבערו בדקנו, נמצא בהם בזרעי כלפה בערו יוצא שהוא פסק לכאורה, כדעת מגיד משנה לכאורה נגיד דעת כל הפוסקים לכאורה זה תמיה, אבל אולי נראה את התשובה שלו בפנים ונראה זה לא כל כך פשוט גם אני דייקתי, לא כתבתי שזה ככה הוא סובר כתבתי נראה ככה מדבר, נראה עוד נגד בפשיטות עוד מעט נראה שאפשר, לא חייב להבין אותו ככה הוא כותב בלשון הזאת שאל אותו, זו שאלה שבאה מעיר הדע הרב יביע, יחיה בניחה עומסי בוטי בשורתיים אלו לפני מעלת קבל תורה על עניין הסוכר המרייסי אם יש בו חשוש חימוס או לא יש שלושה סוגי סוכר היו בתימן מרייסי, נבט, מקסקס מרייסי זה סוכר דק כמו מעין הסוכר שלנו נבט זה כמו אבנים וסוכר גושים ויש מקסקס זה חתיקות חתיקות עכשיו כל הדברים האלה לא תוצרת של המקום, זה בא מהארצות אחרות עכשיו זה לא הדברים שהם עשו כדי לדעת אם יש בזה חשיש חמץ או לא זה בא מבחוץ, האם זה, איך זה, איך זה, איך, 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 איך זה נעשה אפילו הפוסקים שדנים בזה, חוק יעקב וזה, גם כן זה לא היה ברור זה היה קשה לדעת בזה, אז היה צריך כאילו לצרף כל מיני סברות וספקות לדעת האם, אם יש בזה חשיש חמץ או לא אז הוא שואל, הוא שואל את הרב יצחק הלוי, האם יש בזה חשש חימוץ או לא? רבים לוקחים ממנו, מערבים בתוך שליית מי צימוקים, עושים יין שרף, וכן בתוך הקפה. בקיצור, הוא שאלה שלא להשתמש בסוכר הזה לפסח, האם זה מותר, רוצים להשתמשים בזה במי שליית צימוקים, כאילו לעשות קידוש, אז ישתמשו בזה, וגם לעשות קפה. נבט, נראה ברור בידיהם שיש חשש חימוץ, אז נא לרבות סימוננו, אריך או לא אריך? מה הוא להשעות? טוב, א' מותר להשתמש, מה לה הוא להשעות? הוא ולנבט ולמגסגס על אחר הפסח, איך משפוט? כותב, לא בתשובה ככה, יגבל לי נפשי תשובה אותה. אתה יודע, כבעינן החומס יש 100 פסגים עושרים יותר במשהו, אף שנתפטל גודל פסח. ויש מתירים יותר ב-60 כשנתפטל גודל. זה המחלוקת הידועה, האם חוזר ונעור או לא. ובארץ התימון בכלל, המנוע כדברי המחמירים לעשר במשהו. ארץ התימן בכלל פירושו בכל גלילות תימן המנהג הוא להחמיר זה מה שדיברנו בעבר שאין בזה הבדל בין המקומות בין המחוזות ובין בלדי לבין שמי נהגו להחמיר לכן בשולחן אנחנו כותר וחילקנו ואף על פי שמורם בשולחן ערוך מהסוברים להוגל אין כזה בהקדומות לבית יוסף, בסוף ההקדומה, ואם באיזה מגמר, יוצא וכו', עיין עליו, יוצא מזה, אבל בישהו הוא מגל, נכון? מרן פסק להקל, אבל מרן לא כתב להקל למקומות שאין עגל מחמיר, הוא פסק למקומות שאין להם מנה, ככה הוא כבר הקדים בפתיחה לבית יוסף. אז כיוון שאפילו אם אני מקל, אבל אם מקומות שנהגו להחמיר, לא יקלו. אז אם כן, הוא אומר, וברסות התימון נוהגים להחמיר, גואלם שיתפשר חיבור מורן לשולחן ערוך, כמו שקודם מריץ בשיעור, לא? בטועים המגילים מהאחר שהמנעו כדעתו עשרים דהיינו ופה רומז, דבר שגם אנחנו יודעים, שיש כאלה שכאילו, למדו שהערוך, בפרט בשתי לדתים, הוא גם כן בכלל התעלם מהמנהג, לא כתב מהמנהג, אבל הבן שלו בנגיד הזה הוא קצת הרער. בכל אופן היו כאלה שנמשכו על זה, והם כאילו סמכו על דעת שולחן ערוך שהוא מקל, אז הוא כותב שמי שעושה ככה הוא טועה. זה דיינו, זה חדושים מגורם באו, יש להם טעות בשיטת ההוראה, בשיטת הפסק. זה נכון שיש פוסקים שמקלים, אבל מרן, כשכתב שולחן ערוך, זה לא, אין לזה תוקף לגבינו. טועים ומגילים, מאחר ימינו כדעת ועושה. מובן. אז הוא שולל את השיטה להקל, שאין לזה מקום, הוא לא מקבל את זה אפילו בתורת מנהג, שזה טעות. עכשיו לענייננו. הסוכר ודי יש בו חשוש חימוס. וסומר נפשו ירחק ממנו. וכן נוהגים המבינים בדברי חכמים ונוראה. לעניין שיהיה יותר לאחר הפסח, מותר. אך, המקסגס, אמרנו, זה סוכר שעשו חתיקות חתיקות, צריך לבוגר. אם הוא עושה כזה, בחיי אכיל את פרוס, היום לבערב. כבר בודקנו מבלילות הסוכר ונמסור בעם כזה, בחיי אכיל את פרוס ובערום. והייתי רוצה להאריך, אך אין פנוי. והעורב יודע. ובכן, ואתם שואלם, יום א', כ"ח אדר א', תרפ"ט. דהיינו, כידוע, מר יצחק הלוי היה טרוד בכל ענייני הקהל, בכף רגל ועד ראש, אז זה משהו כתב בקיצור, ואני חושב שפה בעצם, פה זה כאילו, פה, בגלל הקיצור, אפשר פה לטעות. אבל נלך לפי הסדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לפני כמה שנים הביאו בעלון של דרך התורה ידידנו הרב הגאון ברוך הוא קשי, נעלעד, הביא את התשובה הזאת לדן בה. אחר כך, חודש סיוון, גיליון מספר 22, אז הוא מביא הערה. בגיליון הקודם הובא תשובה את מר יצחק הלוי, אין תרובת חמץ, ואין שם בערות ניסינו לבאר את דעתו. יש לציין בהקשר לזה את הערתו של מורנו ורבנו הרב פנחס בן יוסף שליטה, שכוונתו פשוטה בתכלית. תשמעו, אל תסתבכו מה שאמר יצחק הלוי אומר, זה ברור מאוד, אל תעשו לעשות למדנות ולא פלפולים ולא תירוצים, זה פשוט מאוד. כך הייתה ההוראה המקובלת וידועה בארץ תימן, שתערובת חומס בפחות משאור כדי בכלי אכילת פרוס, אין בו איסור שהיו קלות. ואף שאין זו ההוראה למעשה לדידן, וכל מוגם כוח חיו המנהר. תודתנו נתונה לכבוד תורתו על הערתו. אני ראיתי את ההערה הזאת, השתוממתי, פלא עצום, לא שמענו, לא ראינו איך דבר כזה, הוראה פשוטה בתכלית, הייתה בארץ תימן. מעניין, אף אחד לא כתב את זה. וכך היה המנהג, לא שמענו, לא ידענו, זה מנהג הזה. האמת היא מה נשך, מנהו ולא הבנתי. ותראה שבת הספר. אם ככה מנהוג בארץ סימון, אז למה זה לא ההוראה למעשה לדידן? מה קרה בארץ ישראל לשתורה חדשה? אם ככה ההוראה בתימן, מנהג תימן, אז גם בארץ זה לא אותו מנהג. כאילו, מה ההתפתלות הזאת? כן, אבל כאילו זה התחמקות כדי שאולי לא יתפסו אותם כשהם מקילים. כאילו... אבל לגופו של עניין. טוב, אז כמובן, דבר כזה, הוראה מקובלת וידועה. טוב, זה היה חשוד מאוד בעיניי. אמרתי, בטוח, אני יודע, צריך לחפש את הכיוון במקום מועד לפורענות. צריך לחפש את זה בפירוש של הרב יוסף בן דוד על הרמב״ם. עכשיו הבאת, כי הבאתי, צלמתי את הדף. טוב, תשמעו, ספר זמנים, דף שנקבב. כך הייתה הוראה פשוטה בתימן. שכל שאין בתערובת כזה בכלי אכילת פרוס, הורו בפשיטות שמותר לקיימו. ותחרנו כתבנו טליו ששאלו את סבי על מיני סוכריות שהובאו מחוץ לארץ שהיה בהן תערובת קמח, שמותר לקיימן. לקח מהן כמות מסוימת, הושרן במים, סוכר נפח לנוזל, והקמח שקע ותעתי את הכוס, ושאר. اشي كزاي بخلاخي للفراس اوسر لك ايام ليش يعني تر لك ايام بكتور من بوي وصوحي غلجة من بوي زي ما قول هاتر هورا بشوتا هو لو كتب منها اول كان هورا بشوتا هورا كان زي ببتي هورا كان شوف ما شي بحد شي بتي هورا اللي يعبروا للعاد يعبروا لكل التمانين بكل العالم زي هورا هورا اول اكبر بكبوك ويصبروا في منهج ויותר מזה, אשר יגור דיבה, זה בדרך התורה בשנת, איזה שנה זה? בחודש סיוון, איזה שנה? לא זוכר, זה ערך, וזה לפני שבע שנים, לא יודע למה לא כתבו תאריך פה, כן. זה לפני שבע שנים בערך, שבע, שמונה שנים. עכשיו, בעולון החדש דרך התורה, שוב פעם מאמר שכתב הרב ברוך הוא קשי, בזמנו הערתי לו, אמרתי לו, שמע, זה חשוד בעיניי, זה בא ממקור פסול. אבל עכשיו יש פה מאמר שלם על הנושא הזה, דעיין הרע ולמדן גדול, אבל כבר יש יסוד שזה פה מנהגם של יהודי תימן. לא אכנס לכל הפלפולים פה, לכל העניינים, לכל הנושא הזה. יש פה כאילו כמה נקודות, רק אולי אזכיר בראשי תיבות, אבל העיקר בשורש עוד ד'. מנהגם של יהודי תימן כפי שמשתקף מתוך תשובת מרי יצחק הלוי שהוא בא לאש הוא מתיר בפשיטות להשות תערובת נחמת שאין בה כדי בכלל חבר הסת בסוף אחר כך בסוף עוד דלת על מנהגי יהודי תימן ודעת מוערי הלוי לא קשה מזה רבו הסוברים שאין איסור בעלי רבע חצי כזית ואפילו מדרבנן גם אם טעם כעיקר דרבן יש פה קצת שאלה יש פה נקודה מעניינת אמרנו שיש מחלוקת אם טעם כעיקר דרבנן גם לפי המגיד משנה, שאומר שזה אם אין כזה בכלל חילת פרס מותר להשות המנחת כהן והפרי חדש אומרים שזה לא הלכה למעשה גם אני בדע המגיד משנה, אז יוצא שהתשובה של מעלה חכה לבי בכלל אין לה על מה לסמוך בכלל כי אולי המגיד משנה כפשוטו אבל הפרי חדש שמביא את המגיד משנה ואומר שהעיקר כמוהו נגד הכסף משנה אבל הוא אומר לא, אבל זה מדרבנן זה אסור ככה הוא כותב בפרי חדש, מעריך מאוד בנושאים האלה זה, אבל בסופו של דבר, לעניין הלכה, עיקר כמו שכתב במגיד משנה אם יש כזה בכלל חברת עובר, וזה ככה וככה וכך בסופו של דבר, אומר, מכל מקום, אפילו תמה דליקה בלראה מדרבנן מחייב לבער שמעתם, אז בקיצור, יוצא שפה מנסים להתפס בכלל על דבר שכמעט ואין לו שום בסיס ומנסים לתרס את זה בכל מיני פלפולים ובכל מיני דפוקים אבל זה מנהג של יהודי תימן אז זה כבר אמרתי, כבר זה מה שהחיד אותי שהשתרש הוראות בטעות ולצערנו הדור שלנו חלש ובמילים אחרות המסירה של המסורת עלו לקבל השפעות ממקורות זרים וכבר בסופו של דבר כבר שמעתי כבר מתלמידי חכמים נוספים שהם גם חושבים כבר ככה התפס להם כזה מצב של דבר כזה אני עוד מעט אני אברר שזה לא נכון אבל רק בינתיים כאילו מסביר כאילו מה החשש שלי במילים אחרות צריך לעשות באור חומס, זה מה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה. דהיינו, כל הספרים, הסוג הזה, הם והדומה להם, צריכים באור שאסור להחזיק אותם. לצערי, אני מתפלא שהרבה, שיש לומדי תורה שהם יהיה, ולמעשה, אז הם משתבשים, ומקבלים כל מיני דעות זרות, וגם הלכות, אפילו הלכה למעשה, ועוד מעט נברר שזה טעות ושקר ותדב, שאין לזה בזה שום בסיס. בכל אופן, אז ככה, אז א', אמרנו, שהפרי חדש והמנחת כהן טוענים שגם הליבדל המגידים שני מדרבנן זה אסור מנסה פה בדרך התורה ליישב אז איך בכל זאת פסק להקל אז יש שאגת אריה שאגת אריה בגבולות ארי אז הוא כותב שבבל יראה אין דין חצי שיעור זאת אומרת, זה לא סותר אחד את השני כי מדברים על כשממש חצי שיעור אני אומר, יש כדאי בכלל הפרס, אין בכלל הכלל הפרס אבל ככה הוא כותב, הרי משנה מסכת ביצה ושם היום מרים שער וחזאי וחמד וחר כזה ובדלל מרים זו וזו וחזאי וכזה הגמרא אומרת שזה רק כל המחלוקת היא לעניין האכילה לגבי האכילה כולה עולם לא חליחה שאלה רק לגבי הביעור אז אם השיעור של זה כותבת הוא בחזאי אבל האכילה זה ודאי בחזאי אז השאגת הרי שואל מה נפשך אם מדברים לגבי שיעור גדול, אז בלב אחרי זה רב אני אתקע, אז אין מלכות. אם אתה מדבר על שיעור קטן, אז חסי שיעור אסור מן התורה. אז מה הפרוי, מה נפקא מינה לגבי ביעור? מחדש, אם כן, מפה ראיה שאין בבליירה, אין דין חצי שעות. אז לפי זה הוא מנסה פה לבנות, אולי לתרץ את זה. אבל יותר חשוב אולי מה שכותב בסוף לגבי ההלכה המעשה. הוא רוצה לומר בסוף שאין ראיה מהתשובה הזאת להגיד שזה כזה, טוב, שזה מותר. אלא הכל מדובר מה שמדבר פה, שאם ימצא כזה בזרח ילד פרס או אין כזה בזרח ילד פרס, מדובר לא על תערובת, מדובר שיש בסקים כמח. אז אם זה מדובר שרק מגלל הסקים התערב בסוכר, אז בטח זה לא נותן טעם. אם זה לא נותן טעם, אז אם כן כל הנידון הוא מצד חוזר ונעור. אז אין פה נידון מצד טעם. אם יש טעם, אז בטח זה טעם כעיקר. ואז אם כן, אז בטח שאסור לעשות. אבל מה שיתיר זה בגלל שהקמח של הסקים. ככה הוא כותב פה בסוף בעודה, מתורת סברה. בלי לא תעשו כאן שנמצא בכזה, ולחל מדבחה אחרי הפרס יש אישור סייה ואפילו מדבר הייתה. אשר בוודאי שהוא כזה יש טעם חמץ במאכל, וגם אם אין כזה את חמץ בכלל פרס יש אישור בשבייתו, אבל אם רק משום טעמו יהיה איסור שבייתו מדרבנן. אבל יש כזה, זה דבר הייתה. אבל מגס גרס שאין בו כזה את חמץ בכלל אחרי הפרס, אפילו טעם חמץ אין בו, רק אסור לאכול מדין חוזר ונעור, אין איסור בשבייתו אפילו מדרבנן. אתם מבינים? אז הוא פה עשה פה מן הקצה לקצה. נהיינו, הנידון הוא, יש כזה בכלל אכילת פרס, אז זה יש טעם. כשאני אומר, מה שאני דן, כשאין אכילת פרס, לא מדברים שיש טעם, אלא שזה רק כמח מהסקים שיתערב בסוכר. לפעמים דעתי, זה לא פשט, זה לא נכון בכלל. דהיינו, תלוי. לגבי הסוכר הרגיל, מסתברים קודם, הדק, מה שכתב בהתחלה, המריסי, מה שיש בהתחלה, זה נכון. שהחשש הוא מצד הסקים. אבל כאשר הוא בא ולקראת הסוף לדון על הגסגס, אז פירושו, כמח שעשו אותו, סוכר, שעשו אותו עם כמח, כדי לייצב אותו, לאכול את זה כמעין סוכריות. אז אם כן, אז פה הוא אומר, מה המגסגס, מה אני עושה? נבדוק אם יש כזית או אין כזית. וזה בעצם בדיוק מה שהוא סיפר על סבו. הם היו באותו עיר, באותו מקום, יכול להיות שהם בדקו את זה ביחד. לא יודע, כי הם הסתבר שזה ככה היה, כי הם היו בקשרים. אז אם כן ככה, זה בעצם הם עשו בדיקה פשוטה. זה לא היה, זה לא כמו בזמננו שהמאכלים מורכבים והרבה דברים. פשוט מאוד, סוכר, כשאתה שם אותו במים, הוא נפח לנוזל. אז זה עכשיו, שמו קמח כדי להקשות את זה, אז שמו את זה בתוך מים, הקמח נבל למטה, הסוכר נמס, אז אם כן ראו, האם יש כזה בעשו את היעס, אחר כך בהשני, אז זה תלוי, אז כדי לבדוק היצרן כמה קמח שם בו, האם יש כזה בזכר אכילת פרס או אין כזה בזכר אכילת פרס. אז זה מה שאמר המהר"י יצחק הלוי לבדוק את זה. אז אם כן, אז יוצא שצריך לקחת את הסוכר הסוג הזה ולבדוק בחבילה הזאת או אם זה ממקום אחר, אולי יש הבדלים בצורת הייצור, ואז לראות. אבל יוצא שאם לא היה בזה בכלל אכילת פרס, אפילו שזה נתן טעם הקמח בסוכר, רק לא היה קומדור, הוא היה מתיר אותו, לך אורה. אז אם כן, אז הפירוש שהוא מנסה לפרש פה, זה אולי בסופו של דבר זה טוב שהוא יגיע למסקנה הזאת, אבל לא, כמו אתם הוא לא מטעמי, זה לא פשט, מר יצחק הלוי לא התכוון. אבל אני חושב ככה, אמרנו, הוא קיצר. דהיינו, הוא כתב רק את הצעד של החומרה. הוא כתב, אם יש כזה בלחקת פרס, אני חייב לבאר, אבל מה יהיה אם אין כזה בלחקת פרס? פה הוא שתק. לא, זה הוא לא אמר. דהיינו, כנראה, לא יודע איך היה הסיפור, לא, הרי פה לא פרטו, אז אם כן, יכול להיות שזה היה פה סוחרים, יכול להיות שיהיה להם הפסד מרובה, אז הוא אמר ככה, תשמעו, כזה בלחקת פרס, זה בדי חייב לבאר. פחות מזה, יש מחלוקת. יש אומרים שכן, יש אומרים שלא, אז אני משאיר את זה להחלטתכם. הוא לא כזה מפורש, זה מותר. עכשיו, מה שכן, מה שאמרתי לכם קודם, זה הרב יוסף בן דוד, שכן כתב מפורש, האם זה מותר או לא מותר, דהיינו, כתב מפורש, שאת שיש כזה אסר ואת שאין בו התיר, אז אני רוצה להגיד שזה דבר לא מוסמך, שתי סיבות. א', זאת אומרת, מרקם הוא היה בא באותו זמן, סבון נפטר כשהיה בן 12-13, אני מספר סיפור כשהיה ילד קטן. אז כן, מה הוא זכר? באמת הוא התיר, או שאמר, טוב, אם אתם רוצים תתירו, אני לא... כמובן, פה כבר אין פה דיוק בדברים. אבל יש דבר יותר חמור מזה, שגם כן, כמובן שאי אפשר לסמוך על מה שהוא אומר, על הדברים שהוא אומר. זה נושא חמור מאוד, שאני חושב שזה הפקמין היום בבתי דינים, שסומכים על איזה הוראה שלו. כביכול, יש הרי באבן העזר סוגיה של טוענת מאיס עליי. אישה שאומרת שהיא לא רוצה את בעלה, מה עושה עליה, לא מסוגל לסבול אותו. אז טוב, זו שאלה חמורה מאוד. וכמובן, ההלכה היא שאין הבעל מגורש אלא לרצונה. אי אפשר לכפות אדם לגרש. אישה מתגרשת בעל כורחה. אפשר לגרש בעל כורחה. חוץ, ככה מנהג שלנו, חוץ רק רבנו גרש ועשה תקנה, לא לגרש בעל כורחה. אבל ההלכה היא מתגרשת בעל כורחה, ככה אבותינו נהגו. אבל האיש, לכל לעומו, הוא לא יכול לגרש בעל כורחה. אין לו איש מגורש אלא לרצונה. הרמב״ם סובר שבתועלת מאיס עליי, כופים את הבעל בשוטים ובעל כורחו. כל הפוסקים לא מסכימים איתו. ואומרים זה ג'ד מעושה, ואם אישה ניסית על פי גד כזה, הבנים ממזרים. וירבי עומר הביא תשובה שלו, שהוא שאל אותו, הוא אומר לו, בתימן נהגו כפי דעת הרמב״ם, ועשו על זה, ועל סמך זה, אם זה נעשו, עשו מעזים, וגם אולי גם אחר אחר. וכבר כתבנו בזמנו, פרסמנו בחוברת פעמי יעקב, שזה שקר וחזר. דוגמה, הרב חיים חוברה, זכר צדיק לברכה, שהיה דיין בירושלים, כבר בתימן, וגם פה בארץ ישראל, כאילו, באמת חכם חשוב. אבל הוא כבר אמר מפורש, זה שקר. הוא אמר מפורש שגם סבו לא עשה ככה. לא נהג, לא עשה בזה כדעת הרמב״ם, ולמעשה יש ראיות מהרבה, כמעט חכמי תימן, אף אחד לא הסכים. רק אולי, אולי במקום עיגון, במקרים קשים מאוד, שהם סבכו על זה. אבל להגיד הוראה, הלכה למעשה, בדבר חמור כזה, אפילו חכמי תימן לא קיבלו את הוראות הרמב״ם, וגם ככה מה שמעים ממעריץ והרבה זרים. כתבתי ככה, הרב הגאון חיים חובר ששימש בדיינות כבר בתימן, אחר מכן בארץ ישראל בירושלים ובאר שבע, השיב, כתב אמרו לי יוסף, שגר בימינך ושמאלך, ראינו שלא היה נוהג ככה אפילו אבי אביך. אז אני המשכתי, אנחנו לא נדע מה נעשה לרבני הספרדים והאשכנזים, לא בקיאים היטב בענייני התימנים, לא מבחינים בין תכלת לגאל אוילון. טוב, אחר כך ראיתי שהוא כותב בעצמו שככה קיבל מזקני הדור, וביררנו מכאן לשם וזה 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 וזה, בסוף מתברר שהקבלה הזאת בסך הכל זה מסבו ועוד מישהו בחבורה שלהם, ובמילים אחרות הם ניסו לקבוע כל מיני מנהגים ודברים כדעת הרמב״ם וכפי דעת הרמב״ם. ועכשיו תראו אולי כדי שנראה באמת את ההבנה שלהם, תראו דבר עצום, לפני שהוא מביא את ההוראה הפשוטה הזאת, לפני שהוא מביא את זה כותב ככה, ממש דברים מפליאים. כל המפרשים דנו בדעת רבנו, האם דווקא יש כזה בזה חילת פרס, אולי אין באור אפילו פחות. כולם התעלמו כליל מדברי רבנו בפירוש המשניות, דווקא שיש כזה בזה חילת פרס. נו, פלא עצוב. אומר, כל המפרשים, מה אתם מתווכחים על הרמב״ם? הרמב״ם אומר, יש כזה בזה חילת פרס. לא, יש מפורש הרמב״ם בפירוש המשניות קודם, רק אם יש כזה חילת פרס. טוב, אני מרגיש, אסור הנוערה, אתה מברע את שעולה לזה, נעלם מהם פירוש המשנה מפורש, זה, וכתוב מפורש. טוב, אז אמרתי, בואו נקרא. אלו עברי בפזה, כותו חבוב עלי בשחר המודי, זה הכלול המשנה אומרת, כל שהוא מן דורון, הרי זו עברי בפזה, הרי אלו באזורו ואין בו אנקורי. אז אומר הרמב"ם בפירושו ככה, עניין עוברים, עוברים עליהם בבל ירוע ובל מוסה. זה הכלול, כל שהוא מן דורון, כל דבר שמעורב הוא אחד מחמשת המינים עם מים, עובר עליו בפזה. אבל בלי מים ובמי פירות, אינו עובר, מותר לו אוכלה, לפי שהכלול עושה לנו מי פירות, אינו מחמוסי. בסדר. עכשיו תשמעו, ואומרו, הרי אלו באזורה, לא סליחה, ואומרו, הרי אלו באזורה, כלומר, כל האוכל האחוז מאלו שיש בהם תערובת דוחן, לפי שהקלול עשינו על חומץ דוחן שאמור חמוד ארוש קורל ועל עירובו עבר בלו. מה הדברים אמורים בשעויו בתערובת חומץ עשרה חילת פרוס? ועוד יתחייה באוכלת תערובת מלגוס, אבל אם הוא שיעור את דוחן של בפחון מזה, אין אוכל לחיות מלגוס, אבל אסור לאוכלה. הבנתם? אני קורא, ונעשה עוד הפעם, ננסה להבין, איפה כתוב פה שיש בלי רוע אבל אם הוא עושה אפילו רק בכדאי בכך באסלס? אני לא מוצא, כתוב, מפורש, נכון, הרי שם דבר אלו עברים בפס עבר בלי רוע אבל אם יצא, רמה מדבר על על שחור על התערובת, אבל בסוף הרי אין לו בעזורו, הספר של המשנה הרי אין לו בעזורו, זה כבר לא מדבר על בעלי ראו ולהימצא, כי הרי מדבר הרי אין לו בעזורו ואין בו המקורת, הרי על בעלי ראו ולהימצא ודאי שאין קורת. אז לכן הספר של המשנה מדבר על איסור אכילה, הרי שהם מדבר על בעלי ראו ולהימצא, הספר מדבר על איסור אכילה, והרמה אומר זה מפורש, אומרו הרי אין לו בעזורו, כל אוכל מאלו שיש תערובת, אז אם היה כזה זה בכלל אכילת פרס, אבל אם אין אז זה מותר. מה, אבל מה, הכל מדברים על אכילה, אבל חלבלי ראו ולהימצא, מה נדחל שמי? אז טוב, אז אם אתם, אני חושב שהמסקנה ברורה, אם מישהו לא מבין את פירוש המשנה לרמב"ם, ובוודאי הוא לא הבין מה הייתה הוראה פשוטה, מה הורו ומה לא הורו, ובפרט שהוא היה ילד קטן, אז איך אפשר לסמוך על זה? וואן, אז אין פה שום אחד מחכמי תימן שכתב שיש הוראה פשוטה, ויותר מזה, שתילי זיתים, איך הם התעלמו? שתילי זיתים כתוב מפורש, שכפי דעת הכסף משנה. הנה זה פה, בסימון תמ"ב. כותב, בין יש בו כזה בכלל אחרת בין אלבו, וכן פרש הרב קסם משנה סתמיות לשון הרמב"ם, ונראה לעניות דעתי שכך כוונתו כאן, שיעתיק לשון הרמב"ם, וכן פסק צורי זהב, וטעמו שהרי הם תמיד לפנינו. כן, יש לפניך כזית, אמנם זה לא בכלל אחרת פרס, אבל זה נמצא פה, פה בסך הכל מתחבר פה כזית. ואז אם כן, אם הקסם משנה הסביר ככה את הרמב"ם, פה העתיק את הרמב"ם, אז הוא מתכוון כמו הרמב"ם, בדיוק כמו ששאר הציון דייק בדעת מרן. יותר מזה, יש תשובה מפורשת של מעריץ, שגם שם רואים ככה. והמעריץ כבר מדבר על מנהג בחלק בית סימון גף, התשובה המפורסמת הארוכה בעניין של חוזר ונער, כותב מעריץ כלשון הזה, מפורסם בעום חלק בית סימון גף דף רלז, אכילת הסוכר בפסח מטעם שחששים אולי ישבח של חומס, אף על פי שנתבטל קודם הפסח, אף על פי שיש בו הרבה ספק, יש ספק כזה להתיר כתפדו ברוך היעגב, אפילו אחי אין מנחים ממנו עד הפסח כלום. זו לא הכי מוסרוך, תשמעו, אומר מפורש שהסוכר, המארץ רוצה להוכיח שאפילו שיש ביטול לפני הפסח לא סמכו על זה, ככה שזה קרה מנהל. יש הרבה ספק, יש ספק כזה להתיר. במציאות אומר, אין מנחים ממנו עד הפסח כלום, דהיינו לפני הפסח מבערים אותו. זו לא הכי, היא מוסרוך אחד לרפואה. טוב, אז מישהו כבר יש לו אונס, אז לוקחים לו מאותו סוכר שקוראים לו נבט, שהוא חזיקות כמה אבונים, כמה מלח, מטעם שאומרים שכבר ניסו רבים ולא השכחו בשום חשש חימוס, כמו שכתוב שם כאלה רבי נחיה, ואף על פי כן אין אוכלים ממנו, רק לרפואה, מפחד ורטט, איסור החומס. אז אם כן, מפורש, שהוא כותב, שלא משאירים עד הפסח כלום, אפילו שבעצם לא מצאו בו שום חשש חימוס, שום חשש חימוס לא היה, בכל זאת ביערו אותו, מרק מחששות. ועכשיו באים ואומרים לנו שאם יש כזית, פחות מכזה אחרת, מותר לעשות אותו. יוסיף הבא רב וגיירה בשמי שמיון. כן. זה דבר מפורש. במילים אחרות, אין שום צד להקל. ולכן, בשולחן ערוך המקוצר סתמנו. לא כתבנו, כי בעצם, מדובר, כסמת לדיינו, אם יש בזה פחות משיעור כזית, צריך לראות שזה מותר. כאילו, נדוד, כזית. צריך כזית בכדי אכילת פרס, או לא כזית בכדי אכילת פרס. אבל פחות מכזית, אז בעצם זה מותר לעשות, אבל בדרך כלל כבר קשה לשאר דברים כאלה, ובפרט לדידן ששעור כזית הוא קטן. אלה שאנחנו לוקחים את השעור כזית כשעור קרביע בעצם, או כשליף בעצם. אז לפעמים זה גולה, לפעמים זה חומרה, והנפסה שלנו זה חומרה. אז אם כן, יוצא שהשעור מאוד מאוד קטן, צריך לחשוש. אז יוצא ככה, אם אתה יש חשש כזה שיתכן, אז טוב, בזמננו אולי זה הרבה יותר קל, שאפשר למכור את זה לגוי. אבל בעבר, שאבותינו לא השתמשו בעניין של מכירה לחמץ כמעט, אז אם כן, אז גמרו, בערו את זה מלפני כן. עכשיו, יש דברים שלא משתמשים בהם בפסח, שאולי התערובת. למשל, אני זוכר רבו מורי, כל דבר שפתחו אותו לפני פסח, נגיד בקבוק או משהו, אפילו לא, אני אגור חמץ לא כלום, זה אסור להשתמש בו בפסח, שם את זה בצד, אבל לא מכרו את זה לגוי. דהיינו, עצם זה שלא הייתה זהירות, אולי כשפתחו את הדבר הזה, אולי נכנס שם קצת חמץ, אז לא השתמשו, אבל לא שיש ודאות, וגם אם יש, זה פחות משעור כזה. אבל סך הכל, אם כן יוצא הלכה למעשה, כל הדבר שיש בו בתוך הכלי, שיעור של כזית, גם אם הכזית מפוזר בתוך כמה וכמה זיתים, אפילו הרבה הרבה זדים יותר ממנו, אבל כיוון שהכלי והכל נמצא בתוכו, הכלי מצרף את הכל, ואז הדבר הזה אסור לעשות אותו בפסח, ואפשר כמובן להכליל את זה במחירת חמץ, אפילו לכתחילה, ובפרט שיש אפשר לצרף פה כמה וכמה ספקות. אבל מה שכן, איך אומרים, מה שאמרתי לכם שצריך לעשות באור חמץ, זה פשוט מאוד. זה, לצערי, אמרתי לכם, שיוצא שהרב פנחס בן יוסף ניסה להכניס לנו מהדלת האחורית לציבור של בני תורה, דעות שבאות ממקורות לא רצויים, ואני מצאתי לזה בסיס בספר זיכרון לרב יוסף בן דוד, הביאו תקינה שהוא כתב, כמובן לא כתוב השם שלו, אבל עוד מעט תשמעו, תראו איך שהוא כותב, כיוון שהוא... כתוב פה שהוא מתלמידי הרב, ספר שלם עליו, התלמידים שלו, הוא תלמיד שלו, והוא כותב איזה דברים, נטול נזר חכומייך, בחיר גהולייך, רבנו יוסף הוא המשביר, הוא השליט, הבנתם? רבנו יוסף הוא ראה הנאמון, לעברים סמעי דעה. מישהו מבין את המליצה? מישהו מבין את הרב? אתם מכירים ביטוי כזה, עברים סמעי דעה. עברים סמעי דעה. המילה סמאו הפסיגו כדי שלא לטשטש לבלבל את הקורא, אבל כל אחד מבין שזה כוון הדרדעים. עברים עם הדעה. יחיד בדורו, נפש שלמה בהשקפת התורה, תלמיד אורנבום, דעה תורה, מכל חכמי התורה. בקיצור, אבי חתום בסוף, שזה גילה לנו, התגלה הסוד, שזה אחי עזר בן יוסף. אחי עזר בן יוסף פירושו, אחי עזרא בן יוסף. אח שלי, לא אגיד מי אני, אגיד אח שלי זה עזרא, ואבא שלי מתלמידי הרב. אז אם זה מתלמידי הרב, אז בקיצור אמרתי לכם, צריכים פה לזהירות גדולה, וזה, על הדברים האלה צריך באור חמץ, ואני כואב לי שבני תורה נכשלו בזה, ולא ידעו מאיזה מעיין הם שותים. שהכניסו להם דעות זרות, ואני רואה שזה הולך ומשתרש, ואם לא נעמוד על זה, אנחנו נעמוד בפני שוקת שבורה, כי כבר הדברים האלה חדרו, ויכולים להיות אפילו הלכה למעשה. אני ודאי לא. נושא של מי יש עליי אמרתי. מה השאלה?
שגם שם לא אפשר להקל.
גם שם אפשר להקל, חס ושלום. אסור להקל. הם ניסו, הכניסו לצערנו לדיינים ולרבנים שאתם אני מכירים בזה. ועל סמך זה מכניסים את הבעל לבית הסוהר והוא יחייב לתת גט וגט מה עושה? כדעת הרמב״ם בזמן שכל חכמי תימן התנגדו לזה מובן, שוב פעם, גם זה מובן, השרישו בציבה זה, כן ברוך השם, טוב שבאוצר הפוסקים כרך 20 הביאו בהערה מה שאני כתבתי כי התפרסמתי את זה בחברת עמי יעקב אז לפחות, שיש כבר לפחות איזה משהו מישהו שמחיש את זה אבל זה מובן, זה מכשול שנכנס לציבור הנושא הזה נכנס יותר חזק ועוד דברים וזה שני דברים אבל לפי מה שאני מבין זה רק דוגמאות זה היה רק יותר דוגמה אבל כמובן ברור לי הרבה דברים ששמעתי והתפלטתי מאיפה זה בא עד שהבנתי שהמקור הוא בא מהם כמובן הם ניסו להכניס לציבור הלכות ומנהגים והציבור לא יודע בדיוק מאיפה זה בא ומאיפה הם שואבים כמובן, אז אנחנו חייבים לעקור מהשורש את הדברים האלה ולבדוק כל דבר, לא להאמין, פתי יאמין לכל דבר. אולי נושא אחר שנוגע למעשה בליל הסדר. העניין של החלוקה של כזית למסובים. טוב, אין פנאי כל כך לעניין, אני רואה שהזמן קוצר. אז טוב, מי שרוצה להלכה למעשה יראה בשולחן ערוך מקוצר אבל רק חשוב לדעת, בכל שבעת ימי הפסח אנחנו נוהגים הרי לפצוע על מצב המחסר היסוד של הדבר הזה הוא על פי שיטת הגאונים והרמב״ם שבפסח לא נוהג דין של לחם משנה דהיינו, עריף מסביר, אתו לחם עוני וג'רעי ללחם משנה אז לכן אנחנו גם ביום טוב, בכל הסעודות של שבת, בקל וחומר בחול המועד, אז בוטעים על מצב המחצה, על שלמה ופרוסה. יש מנהגים שונים, אבל כמובן אני מקצר פה, אז רק אגיד את המנהג העיקרי. המנהג העיקרי שזה הכי ראוי לעשות אותו, זה שלוקחים, לוקחים שני כיכרות, שתי מצות, בוצעים את העליונה, וכן, בוצעים את העליונה, אז זה נשאר אחד וחצי, ואז בוצעים מזה ומזה. דיינו בליל הסדר שצריך כזית, אז חצי כזית מזה וחצי כזית מזה. למעשה נפוץ אצל הרבה תימנים, לעשות שלוש מצות בליל הסדר. המעריץ אומר שתי מצות, והם נוהגים שלוש מצות. דיינו, לפי מעריץ שתי מצות בוצעים אחד, הם עושים שלוש מצות בוצעים אחד. וכנראה הסיבה שהתפשט המנהג הזה בהרבה מקומות, אפילו אלה שהם נוהגים בלדי, הם הבינו כנראה שזה גולה, דהיינו, סדר. הרמב״ם, הגאונים, הריף, כל הראשון, אומרים שתיים, פירושו מספיק שתיים, אבל יותר טוב שלוש. למה אני לא אומר, עשה שלוש, תבוא על הרבה, אם אני עשה שלוש, תבוא על הרבה. לכן חידשנו שזה לא פשוט. דהיינו, הגרא אומר, שזה לא טוב לקחת שלוש, לפי ידי הגרא. הגרא אומר, כי אם אתה לוקח שלוש, חוץ מהפרוסה, אתה לוקח שתי מצות, זה לא דרך עוני. זה לא דרך עניות. מה זה? יש לך שלוש, שתיים שלמות. ככה כותב הגרא בביאור שלו לסימן תפן ג' בשולחן ערוך. כותב הגרא ככה. מרן כותב, מביאים קערה עם שלוש מצות. אז הוא כותב, זה דעת הראש וסדר הפסח ואמור לך. אבל דעת הריף והורם בום שאין צריך רק שתי מצות. כאילו פה אפשר להבין, לא צריך. כאילו אפשר, המילים אין צריך, משמע? זה מספיק, כאילו אפשר להבין שלוש עוד יותר טוב, זאת אומרת זה בעצם הראשון של הרבה ראשונים. אני חושב שזה מה שהביא אותם למסקנה הזאת. אבל אחר כך הוא כותב, לא, שתיים, דעת המגיד משנה, הרבה גאונים, רבינו מנחם עיוני, וכך הוא מדייק, לשנו דמתניבין, הביאו לפונו מסע, וכן מה שאמרו להם עוני משמע כן, ואם לא כן, אין זה דרך עניות, כמה שיש לו שתי מצות, וגם יש לו חצי מצה, אלא כנזכר לעיל. יש פה בחוברת גלאט, מדריך קשרות של שארית ישראל בשנת תשע"א, הביאו הערות של הגרי של יושיב, עוד אז הוא היה בחיים, עכשיו הוא מנוחה בגן עדן. עוד בחייו הביאו פה הערות שלו בנושא הזה, כי השו"ת מנחת אלעזר, אמר רחמנא מונקאץ', השיג השגות על הגרא, על הגרא הזה. דהיינו, אנחנו אומרים שהגרא אומר, לקחת רק שתי מצות, בדווקא. אין, אם אתה תיקח שלוש, אתה לא מחמיר. אתה לא מחמיר, הפוך, אתה מקלקל. לכן אנחנו אומרים, העיקר, גם אלה שנהגו שלוש, שיקחו שתיים, כפי ההוראה של מעריץ, כי הם הבינו שזה חומרה. ובעצם זה לא כל כך פשוט, וגם דרך אגב, גם מעריץ כותב דברים חמורים על אלה שלוקחים שלוש מצות. אבל בא מנחת אלעזר, והוא משיג על הגרא. משיג על הגרא כמה דברים. אז אני, כיוון שהזמן גוסר, אז אני רק אדבר על דבר אחד. הוא טוען ככה. הראייה השנייה שהביא הגרא, מה שאמרו לכם עוני זה לא דרך עניות, כמו שיש לו שתי מצות, יש לו חצי מצה. לא הבנתי. לפי דברי הגרא, יש לך מצה שלמה מלבד הפרוסה. אז מה זה דרך עניות? אם אתה לוקח חצי מצה זה דרך עניות, אבל אתה לוקח פה גם שלמה. אז אם אתה אומר כבר אפשר לקחת שלמה, אז אפשר לקחת שתי שלמות. מה החילוק? אלא ודאי הפרוסה בבני עצמה וזה חייר אליה מעוני, דרכו של עני בפרוסה, ולכם עליה להכיל על מסע, זה חייר אליה מעוני. לא אכפת לנו של המצות השלמות. הוא טוען, כמה שיש לך פרוסה שלמה, אז אם כן, זה בכל, ויש לך את החצי פרוסה, זה עדיין נשאר להם עוני. הרב אליושי פה עונה, הוא מביא את הריף. זה לשון הריף, מה דרכו של העוני בפרוסו, שערים טובים, בוצעים על תרתי ריפת או של מטה. דברי הגרא איפה? פשוטים וברורים. כן. מי שיראה פה את ההערות של הרב אליושי, הוא יראה שהוא בעצם, מנחת אלעזר הביא כמה הערות נגד הגרא, והוא דוחה אותו, אבל הוא לא דוחה אותו עד הסוף. הוא שואל שאלות, והרב אליושי עונה, אבל הוא לא עונה בעצם על השאלה. דוגמה, השאלה הראשונה של מנחת אלעזר, מה הדיוק של הגרא מהמשנה? כתוב במשנה הביאו לבונו ומסוב, חזר לבחר עשר וכנת השירים. אז מדייק הגרא, ובעצם זה כבר כתוב בראשונים, הראש, המורדכה כבר הקשו את זה, הביאו לבונו ומסוב. זה משמע, מצא אחת. לא כתוב הביאו לבונו ומצות. אומר, בנחת הרזר, מה השאלה? זה לא מדברים על הכמות, מדברים על המין. זה הביאו, מין של מצא. ולפי דבריך, ולפי דבריך אגב, ומה אתה הגרא אומר? אתה גם אומר שתי מצות. אז אנחנו אומרים שלוש מצות, אז מה, אתה בדייק שכתוב מצה אחת, גם אתה אומר שתיים. אז הרב אלושי פה, מה עונה לו? עונה לו, אמור דוחי, מה אתה עונה? הנה, אמור דוחי שאל את השאלה הזאת, הוא לא תרץ את התירוז שלך. כן, אבל כן, אני לא, כן, מובן, זה פה, כדי, צריך פה להתעמק כדי להבין את הנקודה. אתם יודעים מה העניין? כתוב פה ככה, יש פה הערה. הוא כותב שהרב אלושי, הוא יישב את דעת הגרע, אבל למעשה הוא נהג לעשות שלוש. אז לכן הוא לא כל כך איזה, הוא רק רצה להראות שהקושיות של המנחת אלעזר הן לא קושיות, עכשיו יישב אותן. אבל הוא לא הלך איתו עד הסוף. אנחנו צריכים ליישב את זה עד הסוף, יש תירוצים על כל מה שהוא כותב. אז דיינו, אז הנקודה הזאת ככה. אז היסוד של העניין הוא כזה. לחם עוני, פירושו שלקחים לחם עוני. מה דרכו של העוני בפרוזו? אבקון בפרוזו. אבל, מה אתה שואל? אז יש לי הרי מצה שלמה. שוואי, טוב, זה מוכרע, אני חייב מצד כבוד הברכה. אבל אם אני אקח שלוש, אז פירושו שאני עושה לחם משני, זה כבר דרך של עשירים, יש לי כבר כמות כזאת. אז לכן הוא מספיק לקחת כמות קטנה. יש פה עוד הרבה דברים לדבר, אבל הזמן גוסר והמלאכה מרובה. אז לכן אני כבר אסיים פה, רק אולי דבר חשוב. צריכים עוד ביעור חומס, יש עוד ספר שצריך לעשות עליו ביעור, אבל אולי לא ממש ביעור, אולי רק ליבון, אולי הגעלה. זה ספר עוז והדר לבושה. צריכים לדעת, יש ספר נפוץ בשנים האחרונות של הרב פלק מלונדון, תמיד חכם גדול, גברו רבו, אבל בכל זאת, הרבה תמידי חכם עברו על הספר שלו, זה בעניינים של צניעות, מלבוש, וכנראה, מסתבר לי, כבר הרבה תמידי חכמים הביאו דעה שהם מתנגדים למה שהוא כתב, אפילו שנתנו הסכמות לספר, אבל כן, הם אומרים, כן, נתנו הסכמה, הסכמה זה לא מחייב שאנחנו מסכימים שכתוב בספר. אבל מצד שני הספר הוא לא מכשול, יש שבספר הרבה דברים, צריכים אולי לדבר על זה בעריכות ובהרחבה, אבל יש כזה מין כיוון של כאילו כביכול, שהוא מעודד את העניין של ההתקשטות והייפוי, במובן, אז כאילו זה נקודה חמורה בספר, מי שיראה בה, התפיסו את הרימו מכשול מדרך עמי, שתפסו עליו דברים, קשה להאמין שמי שלא עבר על הספר לא האמין ברגע שזה הדברים שלכם כתובים בספר. אמרתי לכם, אז זה, הספר הזה, לא לסמוך עליו בעצימת עיניים, לפחות. יש כאלה אומרים שזה גם זה לא, אבל אני אומר לפחות את זה, כיוון שיש דברים שאכן קצת שקולים לימין ולשמאל. אז לכן, אבל בכל אופן, לדעת צריכים להיזהר לא לקבל את העניין הזה, לא נכנס לספר הזה בהרבה מקומות. אבל זה טעון זהירות. פרסמו פה רבנים שני דברים חשובים בנושא של הימים אלה. קוטו אמר לבית יעקב, נפרצה מכשלה נוראה של קיצור השמלות, גרביים שקופות, צבע הרגל, בגדים צמודים, צדו צעדנו מללכת ברחובותינו, הדבר גובל ביסורי תורה בהחטאת הרבים, סילוק השכנה ממחננו. על כן מחובתנו להודיע כי על פי דין תורה חובת הנשים והבנות ללבוש מלבושים רחבים, שמסתירים לגמר צורת המקומות החייבים בחיסוי, שלא יראה צורתם גם ביקראי. השמלות והחצאיות צריכות מלבד שהן להיות רחבות כהלכה, גם ארוכות כראוי, ולהסתיר את צורת הרגליים מתחת הברך לפחות עד חצי האורך שבין סוף הברך לעקב. בכל מצב, דענו לא להסתפק בכיסוי של הברך, אלא עד חצי מבין הברך לבין לקן, וגם זה רק חצי לפחות, אבל מעיקר הדין. בוודאי שידור צניעות להוסיף באורך יותר, כפי שנהגו בנות ישראל הקשרות מאז ומעולם. צריכים לדעת, גם בזה יש מחלוקת. יש כאלה אומרים שמעיקר הדין חייב לחפור עד למטה. עד ממש עד הקרסול חייב להיות מכוסה. לצערנו, לא יודע, בבית יעקב הכניסו שקפות אחרות, כאילו שזה רחובי, לא יודע מה, או שזה כל מיני דעות. לא ברור מאיפה באו הדעות האלה. אבל בכל אופן, לפחות חצי הרגל, חצי מתחת, ואם אפשר עד למטה, אין ספק שזה בדרך הכי טוב, ויש אומרים שזה ממש חובה, כי הגרביים, מה שעושים היום, האימהות שלנו, מי שמכיר בעבר, היו לובשות לבס. זה לא גרביים, זה לא צמוד לגוף. זה כיסוי. אם היו עושים את זה היה טוב, אבל אם זה היה צמוד לרגל, אז מה ההבדל מכל מקום אחר בגוף? אם זה חייב כיסוי, אז מה שזה גרביים זה לא כיסוי. אז ממילא הכי טוב שיהיה ממש מכוסה עד למטה, הכי ארוך. אבל מי שלא תשמע, לפחות שלב שלב, אז לפחות את הדרך הזאת, לפחות שלא יהיה עד הברך, אלא עד, לפחות, עד, כן, עד חצי האורך שבין הברך לרגליים. עוד נקודה חשובה שצריך לדעת, גרביים שקופות למחצה, או בגוון הדומה לצבע הרגל, אסורות בלבישה. גרביים שקופות זה לא כיסוי, כמו שיעשה כיסוי ראש עם שקוף, שקוף זה לא כיסוי. חובה שיסתירו לגמר את צבע בשר הרגל. כיום, זה דבר שצריכים לדעת, השתנה אופן ייצור הגרביים, בדקו ומצאו שעובי 40 דניאר כבר לא מסתיר את צבע הרגל. כבר עשו את זה יותר שקוף, ויש לבוש גרביים בעובי 70 דניאר, בגוון שאינו בצבע הרגל ולא למותחם מדי. דהיינו, הקביעה של 70 דניאר מחסה כראוי זה לפי המציאות היום ברוב היצרנים, ברגל ממוצעת ולא מתיחה. ויש חברות שעובי 70 דניאר זה עדיין שקוף. שגם 70 גם עוד לא בטוח שמספיק, 40 עדיין לא. והקובע למעשה שהגרב תסתיר לגמר את צבע בשר הרגל, השערות והברידים, מרנה, נגרש בוזנה והקרל שלי. זה דבר אחד. דבר שני, זה גם נושא שכואב מאוד, אבל לצערנו זה פרצה גדולה, אבל אני רק מקרא לכם ממש ראשי פרגים. המצב הצנועות בדורנו ירד פלאים זה לא סוד. בנות ונשים מבתי יראים ושלמים, מדברים בנות של תלמידי חכמים, לא מדברים על, לא יודע מה כתוב. יען כי רב הוא בנות ציון, תלכנו נטויות ג'ורן. מה זה, למה הוא בנות ציון? למה אתה בנות ירושלים? יש הבדל, ציון וירושלים זה שני דברים. ציון זה המקום של המלך, מושב המלך והשרים והסנהדרין. ירושלים זה שער הציבור. יען כי רב הוא בנות ציון, דהיינו הפרצה התחילה דווקא מהבתים של הגדולים, מהם כל הציבור לוקח דוגמה בעוונותינו הרבים. לבושים באופן שקורא מכשול נורא לרבים, זה בור ברשות הרבים. והעניין הזה חמור מאוד יותר מהרבה עניינים, כפי שכתב החפץ חיים במכתבו. וחזון איש כתב, עיקר ביאת האדם לעולם הזה כדי לתקן עניין הזה של הקדושה. ואחד הדברים שקורה באופן ישיר זלזול בכל הנגד הצניעות זה הנושא של הפאות החדשות, המצויות בדורנו. פאות אלו, בשונה מהפאות שהיו בעבר, מושכים את העין והלב לא פחות מהשיער עצמו, אם לא יותר. והרי זה הפך מוחלט מרצון הקדוש ברוך הוא במצוות כיסוי הראש. ולא מתקיים בכלל בפאות של דורנו התנאים הבסיסיים שנקבעו לעיכוב על ידי גדולי הדור בשנת תשמ"ז. שהשיער לא התפשט לצדדים על ידי משב רוח או מנוד ראש, זה השתנה לחלוטין מהפאות של הדור הקודם. אז היום מקשים את זה על ידי ספרי, היום הכל הפוך. הדברים פשוטים וברורים, ורבים מקלים ראש ולא מוכנים להתבונן במציאות. ואומנם זה קשה לעשות את זה, אז הם מציעים בהתחלה להמעיט בחבישתה. דהיינו אי אפשר להגיד, יש נשים קלות דעת, אז אם תגיד לה לא, היא לא תשמע. אז מה שכן זה להתחיל לשלוח שם. מה שפחות, להמעיט. כל פעם זה גם זכות, ולאט לאט תתקדם. פה, אז יש פה דברים ארוכים, ורק פה, הגריל של יושב התבטא לפני חבר הבנים בזה הלשון, מתוך הקלטה. הוא אומר ככה, ראשי ישיבות, גדולים וצדיקים, כולם נכשלים בזה. זה לא סתם מהשוק, ממש צדיקים גמורים, וגם אישה צדקנית, אני לא יודע איך יתקנו את זה. טוב, אז אם כן, אז לצערנו, אז אם היום אנחנו כבר במצב של עולם התורה הוא נמצא בסכנה, שמבקשים לעצר את צעדי לומדי תורה, ממש צריכים באמת להתבונן, לעשות את חשבון הנפש שלנו. איך יכול להיות שראשי ישיבות, שאנשים שלהם ילכו עם פאות, רחמנא ליצלן, זה מצד אחד, מצד שני, בחור שיבוא לכם פאות, אמרו לו, תגזור את הפאות. מאלצים אותו, או ממליצים לו, או וגם ממליצים ללכת עם פאות. זה ממש דברים הפוכים. אני חושב שאנחנו צריכים, אני חושב שהנושא של הקדושה היום בזמננו צריך תיקון גדול, ואני חושב אם הקדוש ברוך הוא הביא עלינו את הצרה הזאת של הגיוס בחורי ישיבות, דהיינו שמבקשים לפגוע בזה בצורה קשה, אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. מה במחנה שלנו לא בסדר? יש עוד בעיה קשה, יש בחורים שרוצים להתחתן, לא רוצים להם להתחתן. בחור רוצה להתחתן? טוב. אז אני רק אספר סיפור קטן עם הרב לפקוביץ'. בא אליו בחור, אומר לו, הרב, אני רוצה להתחתן, ומה לעשות? הוא אומר, כן, בסדר, למה לא? טוב מאוד. אומר לו, הרב, אבל ראש ישיבה לא מסכים. לא, אתה, טוב, מה, תלך, אז תלך ישיבה אחרת. אומר, אבל הראש, אבל הרב, אבל ראש ישיבה אומר לו שזה לא טוב. אני אמרתי לך, מה טוב לך? הראש ישיבה אומר, מה טוב? לא. הבנת? לראש ישיבה זה טוב שאתה תישאר בישיבה. אתה שאל אותי מה טוב לך, אני אצלך מה טוב לך. והרשטיינמן אמר, אני חושב בדור שלנו צריכים להתחתן, לא בן 18 להופה, בן 15 להופה. בן 15 להופה. הרמב"ם אומר בן 17. אני חושב, הוא אומר, בדור שלנו צריך בן 15 להופה. כמובן, אז לצערנו, פלא עצום. העניין של צריכים, אולי רק דבר קטן, רק בזה אני אסיים, כי זה הדבר הזה בנפשנו. האמת היא צריך לדבר על זה הרבה, אבל מי שיראה איפה עולת יצחק הבאת? עולת יצחק חלק שני. כן? אולי אני אעריך על זה בהזדמנות, אבל אני חושב שאנחנו חייבים לעשות חשבון הנפש, לראות איפה הטעות שלנו. מעשה נורא מובא בתנא דבי אליהו פרק י"ח. מי שיראה זה בעולת יצחק חלק ב', סימן רשמם ג' 200 נערים רובם בני 18 ו-20 שנה באו לידי מקרא ומשנה מתו כולם עם הרב ואשתו בני בן בנו בני שעשו דברים מכוערים כותב ככה בעל לב העברי הרב עקב יוסף שלזינגר עייש אז זה נקרא על שמו בני עייש זה על שמו אחד הצדיקים זה תוכחת מוסר נוראה על חורבן הישיבות הגדולות זה רמוז במעשה הזה היו בני 18 בני 20 היה ראוי לעשיין נשים כפי ההלכה. בסדר. אז אני מבין שיש שיקולים לראש ישיבה, יש כן, יש כל מיני תירוצים, הבחור לא בשל, כן מתאים, לא מתאים. אבל, אני אומר, אבל עושים את זה בגדר של כאילו, מי שזה, כבר מחוץ לישיבה, אסור שיהיה בישיבה. אני חושב שאנחנו, זה, לא, נראה לי שהדבר הזה צריך תיקון. אבל כמובן צריך לדון כל דבר לגופו של עניין, אבל אם אפשר, אפשר שהקדוש ברוך הוא, תורה כזאת לא רוצה, רק את העץ חיים חלק ראשון, כדי לדעת כמה זה חשוב, הדבר הזה. כמובן, אני אסיים מה שמעריץ אומר. כותב המעריץ ככה, אשרי מי שעמלו בתורו, אז אני חזרו עליה לסורה. אני חושב שאם הקדוש ברוך הוא רומז לנו, תורה כזאת, אני לא צריך. שמו מה אומר בעץ חיים. העוסק בה נקי מחטא בעוון וחטא ואז המלך משתעשע בו ובתורתו אבל מי שמלא מסרחון הצורת עוונותיו אין תורתו נחת דברו אם אדם נקי עוסק בתורה השכינה שורה נעשה כיסא ומושב לשכינה לא אוכל כשאינו נקי חס ושלום כי אין בו לא מושב ולא כיסא כמובן, אז זה אשרי מי שעמו לו בתורו אז אין נחת דברו עלי עשרה אז אני אומר, הקדוש ברוך הוא רומז לנו בכל הצרה הזאת שצריכים לבדוק את עצמנו באמת, אחרי אם התורה שלנו היא בסדר, איפה, למה כל ענייני קדושה נעלמו ולאף אחד אין דורש ואין מבקש ועד רבה ופועלים הפוך מדעת תורה, את, מה שאסור מותר, מה שמותר אסור, אני חושב שזה, שיש קושיה גדולה עלינו. אני אומר, ממש זה דברים שכואבים, אבל חייבים לעשות חשבון הנפש, לצערי, ראיתי הרבה ראשי ישיבות. הסתכלתי, אמרו, כתבו, כולם נעשה חשבון הנפש, מה זה, מה זה, מה נחזק את עמל התורה, נחזק את ההתמדה, נחזק את המוזר. לא ראיתי אחד שידבר לחזק את הקדושה. אבל אני לא מבין, אז אחת מהשתיים. לא ראיתי אחד ממנהיגי הישיבות שיבוא לחזק את ענייני הקדושה בישיבות. אף אחד לא כל דבר זה. אז אחת מהשתיים. או שכבר התייאשו, וכבר יודעים שזה לא יקבלו, ואז המצב חמור מאוד, או צריך אמון גדול. מובן, אבל אני חיפשתי אחד שיכתוב, כולם חיזקו, עמל התורה, טוב, ילמדו עוד יותר בעיון, עוד יותר למדנות. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא מחפש. אז בסדר, אנחנו, ברוך השם, יש הרבה למדנות בישיבות, הרבה זה. אבל אני חושב שהנקודה הזאת של חיזוק הקדושה, או בחור שרוצה להיות עם פאות, בסדר, למה תגיד לי פאות נוכריות, רחמנא ליצלן, שאסור ואין לזה שום בסיס, אתה ממליץ ומאלץ אפילו את הבחורים שילכו, שהנשים שלנו ככה ילכו. ובחור שרוצה ללכת עם פאות, אתה אומר לו להוריד את הפאות, איפה ירד שמיים? זה קושייה גדולה, נשאר בצל החיים גדול. השם ברוך הוא יזכנו, תזכו לשנה רבה, אתם עדים טובים, נזכרתי, כן. פה יש את החוברת, הסדרת התפילה. זה דבר חשוב שזכינו לו בזמן האחרון. הכוללים של יוסף הצדיק שלומדים בשורשי מנהגי תימן, ברוך השם יש כבר כמה מקומות באלעד, בנתיבות ובקריית ספר, ברוך השם שיושבים אברכים ולומדים בשורשי מנהגי תימן. זכינו שכבר יצא מזה פירות, הרב אביחי שרעבי ידידנו ידיד ותיק, שהוא מתוך הלימוד הזה הוציא לאור תחוות הסדרת התפילה. כשלומדים את הבסיס ואת השורש של יהדות תימן, אז מגיעים למסקנות הלכתיות כדי לדעת לבסס את המנהגים, וזה מחזק את זה, גם לימוד תורה ועמקות בתורה, וגם על ידי זה שההלכה במציאות שאנשים מבינים את החשיבות של זה. השם ברוכו יהיה בעזרו. מי מראה מנהל הרב סביעה גם שבר
Amen.